שלום עליכם רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשת שופטים. מה שאני מבקש לדבר עליו היום הוא דבר בכלל לא חדש, ובכל זאת נדמה לי שהוא יפתיע כמעט את כולנו. הוא הדבר שיכול להפוך בעצם את כל מה שדיברנו בו השבוע, בעיקר ביום ראשון על צדק צדק תרדוף, על איך יכולה להיות מערכת אמיתית של צדק. והמשכנו בזה אתמול במלך, ומלך של צדק ולא מלך של מטעמי שלטון. איך זה יכול להתרחש? התשובה לזה נמצאת בקריאה של היום בפרשת שופטים בשלישי, והדבר יפתיע מאוד מאוד, מיד נדבר עליו. הקושי הגדול בשלישי שלנו הוא שלא רק שאנחנו לא מצפים בו לשום הפתעה, אלא הוא נראה ככה, כשקוראים את זה בפשטות, בכלל כאיזה מין בן חריג בפרשת שופטים. שלישי עוסק, חמישה פסוקים בלבד, בענייני מתנות כהונה, ובכך שהכהנים והלוויים לא יכולים לנחול נחלה בארץ ישראל. הקושי הוא הרי אדיר. א', מה לזה? זה לפרשת השופטים והשוטרים והמלך. מה הקשר? זה שייך לפרשת מעשרות, צדקה. מה זה קשור עכשיו לפרשת שופטים? ב', בכלל למה צריך לדבר על זה בכלל? הרי הרמב"ן אמר בהקדמה שלו לספר דברים שלא חוזרים על דינים מתורת כהנים. ספר דברים יש בו הרבה מצוות חוזרות, ומצוות מצד שני מחודשות. המצוות החוזרות זה כדי לחזק בנו דברים שאנחנו צריכים להתחזק, אבל הכהנים, כך אמר הרמב"ן נפלא בתחילת הספר, זריזים הם. הם לא צריכים חזרות, הם יודעים את דיני מתנות כהונה, והזרוע, והלחיים, והקיבה, הם יודעים את דיני הקורבנות, הם יודעים... הכלל הזה פתאום לא עובד אצלנו. אז למה חוזרים על זה? חזרה לשאלה הבסיסית, ופה בדיוק בין עניין השופטים והשוטרים והמלך לעניין הנביא, שזה בהחלט מתאים להסברת ההנהגה בעם? גם אי אפשר לענות כאן את התשובה שמנסים לענות, שפשוט רוצים להראות את המעמדות של האנשים המכובדים בעם, כי אז תתאר את הכהנים, תתאר את הכהן הגדול, תתאר תומך ואורך לאיש חסידיך. לא, מדובר פה על לא לשכוח מתנות כהונה ומעשרות, איך לתת אותם. איך זה נכנס פה? אמרתי שאנחנו רוצים להפתיע פה בהפתעה מופלאה. ההפתעה היא, למה זה מפתיע? גם אני מודה, אף פעם לא שמתי לב לזה מספיק. בראש שלנו, וזה מוביל אותנו לשאלה ששאלנו, הוא שעיקר תפקידם של הכהנים הוא מה? הכהנים והלוויים. איפה הם נמצאים? בבית המקדש. עיקר תפקידם הוא לעסוק בקורבנות, נכון? מתנות כהונה. עיקר תפקידם הוא העיסוק במתנות הכהונה. איך אומר משה רבנו בברכתו, בבזות הברכה, ישימו כתורה ואפיך וחליל על מזבחיך. תציירו כהן גדול. תגידו לילד שלנו לצייר כהן גדול עכשיו בגן. אורים ותומים, זקן לבן, נכון? ציץ, כובע יפה, מצנפת של אהרון הכהן. יפה מאוד. האם מישהו פעם צייר כהן גדול בתור נשיא בית המשפט העליון? מכילה על ההשוואה לרגע ככה במושגים שלנו? נשיא בית הדין הגבוה של עם ישראל? לא, זה לא קשור. זה קשור לשבט השופטים. השופטים הם בדרך כלל בטח מיהודה, נכון? לא יעשו שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו, יששכר, כל... אז איך אתם מסבירים את מה ש... אמר משה רבינו לשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל? אז אני מודה, בדרך כלל ההסבר הוא הכהנים והלוויים, גם בערי מקלט, גם בבית המקדש, הם מסתובבים בעם, מלמדים תורה, נותנים רוחניות, מסתובבים בצמתים, מחלקים חוברות. אבל לא כך כתוב בפרשת שופטים. בפרשת שופטים כתוב כך, כי יפלא ממך דבר, עכשיו זה לא שלישי, זה ראשון, זה באמצע או בתחילת הסיפור של מערכת האכיפה והשיפוט. מה עושים כאשר יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובנגע לנגע דברי ריבות בשעריך. מה עושים כשיש מלחמה בדיני ממונות, בדיני נפשות, בעניינים מדיניים, פליליים, מה עושים? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ושם צריך ללכת לסנהדרין, נכון? ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. מי יגיד את דבר המשפט? הכהנים והלוויים והשופט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. ואיך קוראים לזקן הממרא שלא רוצה לעשות את מה שהם אומרים, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל, תשמעו טוב, לבלתי שמוע אל, הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט. ומת האיש ההוא וכו'. כלומר, כשאתה הולך לבית המשפט העליון, לסנהדרין, שאתה הולך לפגוש בירושלים, בלשכת הגזית, את מי אתה עומד לפגוש שם? את הכהנים והלוויים ואת השופט. ואת איזה כהנים? את הכהן העומד לשרת שם. אבל זה לא חלק מהתפקיד שלהם. התפקיד שלהם הוא עבודת בית המקדש. ובכן, זהו שלו. כשמשה רבנו מברך את שבט לוי, הוא אומר להם את המשפט הבא, אני אומר אותו בעברית. אתם זוכרים רבותיי, כך הוא אומר לשבט לוי ולעם ישראל, את פרשת שופטים? נכון שאמרנו ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ולכל שבט לשבטיך, צריך שלכל שבט יהיה בית משפט שלו, נכון? בתי משפט שבטיים, כמו מחוזות בימים של היום? מצוין. ובכן, מי ירכז את השיפוט? מי יהיה בית המשפט העליון? אז תשמעו את המילים. וללוי אמר, א' תומך ואורך לאיש חסידך. או, זה ציור שאנחנו זוכרים, כמו שסיכמנו, נכון? כהן גדול, זקן לבן, מצנפת, ציץ, נכון? והוא גם משים את היד גבוה לברכת כהנים עם ברכה. הכל אמת! אבל הכל נאמבר 2, עכשיו נאמבר 1. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ורק אחר כך ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. תשמעו את דברי האור החיים הקדוש. לא יאמן. לפי שציווה שופטים ושוטרים לשבטיך, כלומר שצריך שימנה דיינים לכל שבט, לזה אמר כי שבט לוי, מיד נסביר למה, הם ראויים להתמנות על כל שבטי ישראל, והוא אומרו יורו משפטיך ליעקב בדרך כלל, ליעקב, לכל השבטים. אתם יודעים מה כתוב פה? שבבית המשפט העליון של ישראל ישבו בעיקר, בעיקר הכהנים הלוויים העומדים לשרת את השם. איך מגיעים למערכת של צדק צדק תרדוף? שלא תכיר פנים במשפט, שלא תיקח שוחד? של לא תעסוק בקידום האישי? של לא תחשוב רק צדק צדק תשיג, כמו שדיברנו ביום ראשון, אלא על היותך שליח השם ואין לך נשיאת פנים, כאשר בראש המערכת נמצא הכהן העומד לשרת את השם. זה קודם הרבה לדברי האור החיים הקדוש, כבר רבינו ניסי מגירונדי, הרן מגדולי ראשוני ספרד, קובע שמקומה של הפרשה הזו בא בשביל לתאר דבר אחד, פלא פלאות. הפרשה מתארת את מתנות הכהונה. הוא אומר כי רוצים לתאר איך נעשה את השופטים בלתי תלויים. תשמעו איזה יופי. המלך מתפרנס כי הוא מלך, כל הממלכה שלו. אבל ממה התפרנסו השופטים? איך נדאג לזה שהם לא יצטרכו לעסוק בקידום של עצמם ובקידום המשכורת, ולא ייפלו באגו? זה יהיה, תשמעו את הביטוי, משפט הכהנים מאת העם. אז הפשט הפשוט הוא, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם. הדין הוא שהכהנים צריכים לקבל מהעם מתנות כהונה. אבל על פי זה העומק הוא, הכוח של הכהנים להוביל את המשפט, הוא בזה שהעם דואג לזה שיהיה שבט של כהונה פטור, נקי מכל אגו, מכל לכלוך בצד. ואז כשתבוא לשם אל המקום אשר יבחר השם ותפגוש את מערכת המשפט, בראשה תפגוש את הכהנים הלוויים. אין להם חלק ונחלה בארץ ישראל, לכן הם לא נושאים פנים. אתם יודעים מה כתוב בפסוק, לפני יורו משפטיך ליעקב לא יאמן. משה רבנו מתאר פומך ואורך לאיש חסידיך, ואז הוא מתאר מתי נבחר שבט לוי לתפקיד, והוא אומר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצאו, ולכן יורו משפטיך ליעקב. רש"י מסביר שם את ההסבר המפורסם, המדובר הוא על חטא העגל, כאשר משה רבנו אמר לכל העם מי להשם? אליי. ובאו אליו רק הלוויים. ואז הוא אמר את הדבר הקשה, עברו ושובו משער לשער וירגו איש את אחי ואיש את קרובו. ושבט לוי לא נשא פנים, ולא הכיר פנים במשפט, ולא לקח שוחד. אתם תופסים על מה מדובר פה בבן החריג הזה של שלישי? כדי לבנות מערכת צדק אמיתית, צריך מודל. המודל הוא הכהן העומד לשרת את השם ויושב בבית הדין העליון. לידו נמצא גם השופט. כנראה שלא מספיק החדרנו את הציור הזה אצלנו בגן הילדים. כשנחדיר אותו, נבין שהעולם לא בנוי מכהנים דתיים בבית המקדש, ושופטים מנותקים מזה בבית המשפט, אלא משופטים בכל השבטים, וממערכת על שעוסקת בכהן העומד לשרת את השם ומורה משפטיו ליעקב ותורתו לישראל. יום טוב.